טוב, נתחיל בברכה העשירית. כן, ברכה תשיעית, למדנו על מברך השנים. נראה את הברכה העשירית, שקיבוץ גלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותנו וקבצנו יחד מרבה כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. יש עוד כמה נוסחים שהבאנו פה בדף. מה שמשותף לכולם, שרואים את זה בצורה ברורה, גם בנוסח אשכנז, תקע בשופר גדול לחירותנו, תקע בשופר גדול לחירותנו גם בנוסח של תימן, שיש פה בעצם שאלה שצריך לשאול, כן? תקע בשופר גדול לחירותנו. א', מה זה השופר הזה? דבר שני, כשכתוב לי תקע בשופר גדול, כן? אם כתוב לי את המילה גדול, אז מה השאלה ששואלים? למשל, כתוב בגמרא בשבת, פרק שביעי, כלל גדול, כן? אז שואלת הגמרא, רגע, ומה, אם יש כלל גדול, מה הכלל הקטן, כן? מה, אם יש כלל גדול, זה אומר שיש פה משהו ביחס אליו. אז פה אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול. אם יש פה משהו גדול, מה הדבר הקטן? יש פה משהו מיוחד, בקלי, בפסוקים, שמדברים על קיבוץ גלויות, שהלשון שמה, אנחנו מדברים שמה בלשון של יחיד. סתם שימו לב, בדברים בפרק למד. ושב השם אלוקיך את שבותיך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. והביאך השם אלוקנו אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת וטבך וירבך מאבותיך. כן? אחורה יש דבר מוזר בפסוקים. קיבוץ גלויות מה זה? זה קיבוץ של כלל עם ישראל. הפסוקים מתארים את זה כקיבוץ של של האדם היחיד. כן? אומרים על האדם ושב וקיבצך והביאך, מדברים אל הפרט. מי שבעצם מבאר את העניין זה אלשיך הקדוש, אומר במקום, ואם תאמר נא ישראל הלא בכל היהודים האלה דיברת אלינו בלשון יחיד, ואתה תשוב ואותירך שיורה כי על כל אחד ואחד ידבר, והלא כמו זר יחשב ויתכן בשביל יחיד תפלי לעשות ככל הטובה הזאת, אל תטמע על החפץ, כי הלא ישוב השם לסוס עליך כאשר סס על אבותיך. לומר כי כאשר באבות אחד היה אברהם ולא נמנע השם יתברך מלהטיב לו, וכן יצחק אחרי מות אברהם ויעקב אחרי מות יצחק היה יחיד גם הוא. כן, אפשר לראות שגם הלשונות, הלשון של קיבוץ גלויות, גם הוא יכול להיות ביחיד. למה הוא ביחיד? לומר לך שכמו שהקדוש ברוך הוא קיבץ את, כן, נתן טוב לאברהם, תדע שהוא גם, שאברהם, אחד היה אברהם, אברהם היה יחיד. כן, האבות נקראו יחידים, אברהם, יצחק, יעקב, כל אחד ואחד מהם הוא יחיד. אם הוא הטיב להם, תדע שהוא גם יכול להטיב לך. זוכרים מה אמרנו פעם קודמת, בשיעור הקודם, לגבי ברכת השנים? בדיוק, בדיוק. דיברנו שברכת השנים חז"ל מדגישים שהיא דווקא בברכה התשיעית, כן? חז"ל מדגישים בגמרא שברכת השנים זה ברכת הפרנסה, היא מובאת דווקא בברכה התשיעית, כן? ביארנו את זה פעם קודמת, לא הייתם בשיעור אז, נגיד בקצרה. הגמרא שואלת למה זה חייב להיות דווקא בברכה התשיעית, אז הגמרא אומרת בגלל שדוד המלך דיבר על שבור זרוע רשע, בפרק ט' בתהילים, בעצם הפרק התשיעי, דיבר על זה שצריך לשבור את הזרוע של הרשעים שבעצם מפקיעים את השערים, נגיד הם בעלי בסטות, ומעלים את המחירים, וככה העניים נדפקים. למה הם נדפקים? כי לחם במקום לקנות ב-3 שקלים, הם קונים ב-10 שקלים, כי הם העלו את המחירים. אז אומרים, בעצם דוד המלך אומר בפרק התשיעי, שבור זרוע רשע, שיהיה פרנסה לכל עם ישראל בצורה נורמלית. בגלל זה אנחנו בברכת השנים, זה דווקא ברכת הפרנסה באה בתשיעית. שאלנו, בסדר, למה דוד אז אמרה בתשיעית? בסדר, דוד מדבר על ברכת הפרנסה, דשבור זרוע הרשע, למה דווקא בתשיעית? אז ביארנו על פי תורת המספרים של המהר"ל, שתשע במבנה שלו זה כמעט עשר, כוונה כמעט דבר שלם. כן, שבור זרוע הרשע, אמרנו שהוא מפקיע את השער, שער זה עשר, הוא רוצה שהכל יהיה אצלו, מנוקז אצלו. אמרנו, אנחנו רוצים שבדיוק הפוך, יהיה ברכת השנים בעולם, תמיד תהיה שפע של שיא הריבוי. זה ביארנו בפעם הקודמת, לכן זה דווקא בברכה התשיעית. עשר, מה זה מסמל עשר? בדיוק את הדבר השלם, את הקיבוץ של הדברים. כן? זה מין חיבור של הכל יחד. עשר, כן, כידוע, עשר זה כבר צירוף למניין, עשר זה כבר ביטוי של דבר שהוא מכונס יחד, אז מה הדבר הכי טוב בעצם לשים בברכה העשירית? זה דבר שמבטא את החיבור של הכל, את הקיבוץ של כולם, ולכן הברכה העשירית, מה תהיה? קיבוץ גלויות, בדיוק את החיבור של כולם, זה הברכה העשירית. שואלת הגמרא, ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? למה ראו לשים דווקא את קיבוץ גלויות אחרי ברכת השנים? דכתיב, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי, לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כן? בעצם כתוב בספר יחזקאל, שעם ישראל, לפני שהוא יגיע לארץ ישראל, אז האדמה, כן, תתעורר ותצמיח פירות ואילנות, ככה לקבל את עם ישראל. אז שיש ברכת השנים, יש שפע מאוד גדול, אז עם ישראל יגיע לארץ ישראל. אפשר לראות את זה, שהיה את זה בגוש קטיף. כן, הישיבה הזאת נוסדה, מה שנווה דקלים, גוש קטיף, ששם זה היה לכאורה, כן, ארץ רפאים. לא גדל שם שום דבר, כן? גם לא היה להם סיכוי, למה? כי זו אדמה שהיא חול ים. שם, אבל איך שבאו עם ישראל לשם, הפריחו ממש את השממה, חממות וגידולים. עד היום יש, כן, קוראים לחממות האלה על גוש קטיף. אנחנו אוכלים את החסלת של גוש קטיף עדיין. יש, כן, שפע אדיר היה שם בגוש קטיף. איך שלא עלינו גורשנו משם, כן, מה קרה? המצב חזר לקדמותו. זה בדיוק ההופעה הזאת. שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, מגיע לחלקת ארץ ישראל חדשה, בעצם מה קורה? האדמה מקבלת את פנינו. כן, היא אומרת, הנה, יש ספר של מרק טוויין. הוא היה חוקר דגול, מרק טוויין, אז הוא כתב ספר על ארץ ישראל לפני משהו כמו 200 שנה נראה לי. צריך לברר בדיוק מה התאריך שהוא בא וכתב, הוא גם כותב שם. והוא מתאר את ארץ ישראל כארץ אוכלת יושביה. הוא אומר, אין פה שום דבר, הכל קוצים, הכל ברקנים, אין פה ממש, והוא גם כתב שם שמה יכול לצאת מארץ כזאת. הוא לא מבין איך בתורה, בתנ"ך כתוב ארץ זבת חלב ודבש. הוא אומר, זה ממש שקר כאילו. אבל היום אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל, מה אנחנו רואים? בדיוק הפוך, באמת ארץ זבת חלב ודבש. רואים שהשינוי זה לא תלוי באיך שאנחנו רואים את זה בפועל, אלא במי נמצא. כן? ברגע שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז מה קורה? כבר הכל צומח, הכל חי. רואים את זה ממש בחוש, בעיניים. אז רואים, גם רש"י מפרש ככה בפשטות, ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, על מה? קיבוץ גלויות בעת ברכת השנים. ברגע שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אז קודם כל, בעצם יש איזה שפע ענק שעם ישראל ככה מוכן, ואז קיבוץ גלויות הוא מקבל את אותו שפע שמוכן לו. אז לכן בעצם הקרבה בין הברכה של ברכת השנים לבין הברכה של קיבוץ גלויות. הבאתי את הגמרא המפורסמת על רבי אבא, בגמרא בסנהדרין צדיק ח', אומרת הגמרא, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל, וכו'. מגולה מזה, אומר רש"י, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה מזה. כן, דבר מדהים. אין לך קץ מגולה יותר. אבל מה הביטוי שאומר אנחנו נגלים? הביטוי הכי חזק זה שיש שדות, כן? יש מטעים, יש תפוזים, אבוקדו, כן? מי שנוסע, לא משנה לאן אתה נוסע, אתה רואה את כל הדברים האלה, הוא חזל, אתה נוסע באוטובוס, אל תוריד את העיניים, תסתכל, אתה רואה עצים, אתה רואה דברים מסביב, אתה רואה יעולה, כן? אתה לא... ככה שתיסעו באוטובוס, תרימו את העיניים, תראו את כל הדברים הנפלאים שיש מסביבנו. אחד מהנקודות אולי שבעצם מתארות דווקא את קיבוץ גלויות בלשון שיחיד ושעה וקיבצך וריחמך או אם יהיה נידחך בקצה השמיים וכו'. למי מדברים פה? כן? אז אלשיך יותר נוגע בזה שמדובר פה על יחידים. אבל נראה שיש פה עוד עניין. ושעה וקיבצך, למי מדובר? פה אנחנו מדברים על ספר דברים. למי כתוב ושאר? לעם ישראל. לעם ישראל הוא מדבר בלשון יחיד. זה אין ספק שזה מזכיר את הדרשה. ויחן שם ישראל. כן, לא? ויחנו שם ישראל. בדיוק. אומר רש"י, אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. באמת, השאלה איך אנחנו מתייחסים לעם ישראל. כשאנחנו מדברים על קיבוץ גלויות, אנחנו מסתכלים על עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כדבר שהוא אחד. לא פלא שהתורה אומרת, ושאר קיבצך, כשמדברת על קיבוץ גלויות, מדברת כביכול ליחיד. כן? זה דבר מדהים, סתם, בקיבוץ גלויות, סתם, באמת תחשבו על זה, מטורף. קיבוץ גלויות, אין לך פה אנשים פרטיים. אתה מסתכל ובעצם מעלה את כולם, חוק השבות למשל. אנשים מברית המועצות, עכשיו יש עליות רציניות של בני המנשה, מהודו. מתימן יש עליות, מרוקו, אתיופיה, כל המקומות האלה, אין לך, כן, הייתי אומר, אין הפרדה בין אומה לאומה. כן, יש כאלה שניצאו, גם מוציאים עדיין לז על כל מיני אנשים שהיו ראשי ממשלה ודברים כאלה חשובים, שאומרים שהם העלו אנשים ספציפיים, אבל זה לא נכון, לא נכון. העליות היו מכל העדות יוצאי... בעצם יוצאים מכל העולם, יש יהודים שבאו לארץ, וזה ממש ביטול של ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, שיש קיבוץ גלויות, אנחנו מסתכלים על עם ישראל כעם אחד. נכון שבאמת נתפזרנו לארבע כנפות הארץ, והקיבוץ הוא גם קשה קצת, יש איזה מין מתח כזה, אבל באמת, 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 אנחנו מסתכלים על עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, לא בצורה של הפירוט שבו. וזה אולי הסוד הזה של למה אנחנו אומרים ושב השם אלוקיך את שבותך. הוא מדבר פה אל אדם אחד כי הוא מדבר אל אומה אחת. ואולי זה גם הקושי של קיבוץ גלויות. אנחנו יודעים שעם ישראל בארצו הרבה פעמים יש מתח כזה, כן? גזענות ודברים כאלה. אם תשמעו את סבתא שלי מספר את החוויות שהיה לה שהיא עלתה מתימן. היא אמרה, ככה סיפרה לי ש... שהיו רואים אותה ברחוב, והיו צועקים לה, שוורצה חיה. אתם יודעים מה זה שוורצה חיה? שוורצה חיה זה חיה שחורה. ככה היו קוראים לה. טעה, שולכת ברחוב, וככה היו קוראים לה. היא יודעת בדיוק שמות, מי אמר לה, מה אמר לה. סבתא שלי, אישה חדה מאוד. זאת השם שתאריך ימים ושנים. אבל אני אומר, שיש קיבוץ גלויות, זה מביא איתו גם הרבה פסולת. לא סתם, על הדבר הזה, אומרת התורה, ושב וקיבצך, מסתכל באמת על עם ישראל כדבר אחד. תדע שבאמת הופרדתם. כן, כל אחד הלך למקום אחר. אתם תחזרו לארץ, וזה יהיה הקושי שלכם. אתם תסתכלו אחד על השני, ואתם תגיד, מי הוא בכלל? בן אדם קר, כן, בא מאירופה, הוא יסתכל על הבן אדם הזה, בן אדם לא אינטליגנט, בא ממקום כזה וכזה. כל מיני הסתכלויות כאלה, סטיגמטיות. כן, היום אנחנו רואים את זה בשפע. אבל זה אחד מהצרות של הקיבוץ גלויות. כן, מתקבצים, התורה אומרת בדיוק הפוך. תדע שזה מעמד, זה רגע קשה, אבל אתם באמת במקור ושב וקיבצך. נכון שזה מארבע כנפות הארץ, אבל אתם באמת דבר אחד, ממש דבר אחד. על הנקודה של תקע בשופר גדול. מה זה הגדול הזה? אחורה, יש לנו כן, דבר שהוא קטן, יש דבר שהוא גדול. למה אצלנו זה שופר שהוא גדול? ראיתי שיש פרקי דרבי אליעזר שממש מדבר על הדבר הזה, אבל לפני זה זה נמצא בדף בעמוד השני, אומר הנביא ירמיהו, תסתכלו בפרק ט"ז, זה מופיע פעמיים בנביא, פעם אחת בפרק ט"ז ופעם אחת בפרק כ"ג, לכן הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. מה הגאולה הראשונה? הגאולה הראשונה זה מארץ מצרים. אומר הנביא ירמיה, יבוא ימים שכבר לא יגידו, בונה, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, העלה אותנו מארץ מצרים. לא יגידו את זה. למה? מה כן יגידו? כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון, ומכל הארצות אשר הדיחם שמה, והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. מדהים. ברגע שיהיה קיבוץ גלויות, כן, מה שאנחנו חיים עכשיו, כבר לא יגידו ולא יזכירו את ארץ מצרים. כן, הגמרא בברכות נבהלה מהדבר הזה. היא שואלת, מה? לא יזכירו את ארץ מצרים? לא שלא יזכירו בכלל, יזכירו, אבל הדבר העיקרי מה יהיה? יהיה קיבוץ גלויות של, אפשר להגיד, של הדורות האלה, שממש התפזרו לכל כיוון ובסופו של דבר חוזרים. אם עכשיו נעשה את ההשוואה שאמרנו תקע בשופר גדול ותקע בשופר קטן, אנחנו רואים שיש שופר גדול, הכרזה שהיא גדולה, שזה שופר של קיבוץ הגלויות שלנו. לעומת זאת יש הוצאה מארץ מצרים, שזה גם גאולה, אבל כמו שאומר הנביא ירמיה, שאתה שם את זה ליד זה, כן, היציאת מצרים אחורה, כן, מקבלת איזה קטנות לעומת הגודל של קיבוץ הגלויות. בפרקי רבי אליעזר זה כתוב קצת יותר בבירור, מסופר על אברהם שהלך לעקוד את בנו, את יצחק. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל. מה עשה האיל? פשט את ידו בטליתו של אברהם, הביט אברהם וראה את האיל ולקח אותו. ותירו וקריבו תחת יצחק, שנאמר וילך אברהם ויקח את האיל ויהיהו לעולה תחת בנו. רבי ברכיה אומר, עלה ריח ניחוח של איל לפני כיסא הכבוד, וערב לו כריח ניחוח של יצחק, ונשבע לברכו בזה העולם ולעולם הבא, שנאמר כי ברך אברך והרבה הרבה את זרעך כחובי השמיים. אני מדלג לאיפה שמודגש, אולי לשתי שורות לפני. אורו של איל הוא אזור מותניו של אליהו, שנאמר ואמרו אליו איש בעל שיער ואזור אור עזור במותניו, שתי קרניו של איל שופרות. בשל שמאל נשמע קולו הקדוש ברוך הוא על הר סיני, שנאמר ויהי קול השופר, כן, האיל השמאלי, השופר של האיל השמאלי, כן, הקרן השמאלית של האיל, השופר שם היה בהר סיני. הר סיני, עם ישראל יצאו ממצרים, שם היה שופר של הקרן השמאלית. ממשיך פרק ד' רבי אליעזר ואומר, וקרן של ימין הוא גדול מן השמאל, ועתיד לתקוע בו לעתיד לבוא בקיבוץ גלויות. מדהים. יש קרן שמאלית שהיא קרן יותר קטנה, שתקעו בה במעמד הר סיני, אחרי שעם ישראל יצא ממצרים. אבל יש קרן ימנית, שבקרן ימנית אנחנו נתקע, כן, זה הקרן הגדולה, שבה אנחנו נתקע לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יתקע, בקיבוץ גלויות. זה בעצם מה שאמרנו. בקיבוץ גלויות יתקע בשופר גדול, שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מדהים. אז יש באמת, כמו שביארנו, שופר גדול, כי יש שופר קטן יותר. כן? יש ממש, רואים את שני השופרות האלה. מה ההבדל? מה ההבדל בין השופרות? כן? מה התוכן של הדברים? הרמח"ל מבאר את הדבר במאמר לראש השנה. אני אקריא אולי קצת מבפנים. יש לו ספר מאמרים. זה קיבוץ כזה, של ספר כזה, זה לא ספר שהרמח"ל כתב, כמו אדיר במרום או משהו כזה, ספר שהוא קיבוץ כזה, זה נקרא אוצרות הרמח"ל, בסדר? אז שם יש קיבוץ של מאמרים, ואחד מהמאמרים הוא על ראש השנה. שם הוא מדבר על עניין השופר, ואז הוא מסביר סגולת השופר בתקיעתו למטה וכוח שורשו למעלה, ולהחזיק הטוב ולכפות הרע. אני מדלג למודגש. אך לעתיד לבוא, הנה ישתלם התיקון הזה, והטוב יכבוש את הרע לגמרי, ויהיה הטוב שולט לבדו. ואומנם, החיזוק האחד שנעשה לטוב, נעשה על ידי השופר דמתן תורה, והוא עניין ויהי קול השופר. כן? השופר הראשון בעצם הביא סדר לעולם, הביא תורה לעולם. כן? זה השופר הראשון. השופר השני, והשלמת התיקון לעתיד לבוא, שהטוב ינצח ניצחון גמור. גם הוא יהיה על ידי השופר, והוא עניין ייתקע בשופר גדול. כן? תחשבו שמאברהם, מבריאת העולם עד אברהם, עד מעמד הר סיני, העולם היה במין טירוף כזה. מלא דורות של אנשים שמשחיתים, כמו דור המבול, אחרי זה דור הפלגה. ממש, העולם נקרא לזה באי סדר מטורף. מתי העולם התחיל לקבל קצת סדר? ב-2000 שנות תורה, זה מתחיל מאברהם אבינו, מתחיל מעם ישראל שמקבל תורה. בעצם התורה זה הסדר לעולם, כן? במקום עולם רק שלילי, בעצם פתאום יש עולם שיש בו צד חיובי, כן? יש עולם שלילי ועולם חיובי, שזה עולם התורה, עם ישראל. לעתיד לבוא זה השלמת התיקון, שלא יהיה שני צדדים, אלא הטוב ינצח ניצחון גמור, כן? הצד החיובי של התורה, ממש הוא יהיה ניצחון גמור. לכן תקע בשופר גדול, הוא יהיה על ידי השופר הגדול, זה העניין של תקיעת השופר הגדול. זה דבר שהוא גמור. לפי שתיקון זה יהיה גמור, מה שלא היה במתן תורה נקרא שופר גדול. ואולי נצטמנו לתקוע בשופר בראש השנה, לחזק התיקון העשוי כבר במתן תורה, להזמין העתיד, לעשות לעתיד לבוא. כן? בעצם כל ראש השנה אנחנו תוקעים בשופר, כדי להזכיר לנו מה? את זה שאת השאיפה באמת להגיע לאותו תיקון גמור, להגיע לאותו יסוד הזה. אז באמת, השופר הוא הכרזה, כן? השופר זה הכרזה לזה שעם ישראל צריך להגיע לארצו. שופר גדול, כן? זה כבר התיקון השלם, כמו שאומר הרמח"ל. כן, לאותו תיקון שנגיע, בגלל זה אנחנו תוקעים בשופר. יש במאמרי הראיה של הרב קוק, מאמר שנקרא מאמר השופרות. אתם מכירים את המאמר הזה? מאמר די מוכר, אתם לא מכירים? זה מאמר מדהים, הוא כתב את זה, את המאמר הזה, לפני השואה, כידוע, הרב קוק נפטר לפני השואה, ומי שקרא אותו אחרי השואה, זעק כפליי, כן? אמר, בוא נע, איך לא הבנו מה הרב קוק כתב פה? בוא נראה. אומר הרב קוק, והיה ביום ההוא, יש לכם את הדף? זה בדף הבודד, כאילו. והיה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אלוקנו ואלוקי אבותינו, תקע בשופר גדול לחירותנו. על שופר גדול של גאולה ניבא הנביא, ולתקיעת שופר גדול, אנו מתפעלים, גדול דווקא, כן? למה? שימו לב, איזה גאונות, הרב קוק גם משלב פה בין ההלכה והאגדה. כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה. יש שופר גדול, יש שופר בינוני, רגיל, ויש שופר קטן. שופרו, ושופרו של משיח נמשל אל השופר כפשוטו, אל השופר של ראש השנה. שימו לב, משהו שיש בהלכה. ההלכה קובעת בשופר של ראש השנה שלוש דרגות. א', שופר של ראש השנה, מצוותו בשל איל, כן? כידוע, תוקים בשופר של איל. ב', יש הלכה שאם אין לך של איל, יש לך שופר אחר. בדיעבד כל השופרות כשרים, כן? אין לך של איל, יש לך של אנטילופה. כן? אתה יכול לתקוע בשופר כזה, לא של איל. אבל, ג', שופר מבהמה טמאה, כן? יש בהמות טמאות שיש להם שופר. יש להם קרן. וכן שופר מבהמות של עבודה זרה, כמו של גוי, פסול, אבל אם יתקע בו, יצא ידי חובתו, הוא מותר לתקוע בכל שופר שהוא, אם אין שופר כשר. מה הדבר שצריך אבל? שלא יברך עליו. זאת אומרת, יש לנו שלושה דרגות של שופרות בראש השנה. שופר המובחר, של עין. אבל מצד שני, כל השופרות כשרים מבהמות טהורות. השופר השלישי, וגם מברכים עליהם, השופר השלישי זה שופר מבהמה טמאה, או שופר של עבודה זרה, שעליו אנחנו לא מברכים. אפשר לשמוע בו, אתה תצא ידי חובת תקיעת כל שופר, אבל אתה לא מברך עליו. בוא נתעכב שנייה על, על החלק השלישי. מה הקטע? אם אתה לא מברך עליו, למה לשמוע תקיעת שופר? מה אתם אומרים? לא הבנתי. כן, נגיד, עבדו עבודה זרה בפרה הזאת, והאם מותר לנו לתקוע בשופר הזה? אז לא, אם אין לך שופר אחר. אם אין לך שופר אחר ותקעת בו, יצאת ידי חובה. אבל אומרים לך, אל תברך עליו, כי זה שופר של עבודה זרה. אז אני שואל, ממה נפשך? אם אתה לא מברך עליו, אז אל תעשה כבר את המצווה. אתה אומר, או, אז אתה אומר לפחות שתשמע משהו. תשמע משהו שיזכיר לך את המצווה המקורית. אז זה לא אומר לך, לפחות תשמע שופר. הוא אומר לך, אתה יוצא ידי חובת המצווה, אבל אל דבריך על זה.
המצווה עצמה
היא קול. אוקיי. בסדר, ואתה שומע את זה, יש לך הנאה מעבודה זרה, אבל מהקול הזאת, לכאורה. יש פה משהו מוזר.
אתה מוכיר בזה שדבר לא טוב.
אוקיי.
יפה
מאוד, טוב מאוד. עכשיו, אם נתרגם את כל מה שאמרנו עכשיו, לאיך זה מתפרש, כן, אמרנו שתקיעה, שופר, זה כבר קיבוץ גלויות. בואו נראה איך הרב קוק בגאונות האינסופית שלו, בעצם מברר איך הדרגות האלה ממש מתלבשות במציאות. שימו לב. דרגות אלה המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה, מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. שימו לב. מהו לאמיתו של דבר שופר של גאולה? בשם שופר של משיח אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה גורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. התעוררות זו היא התקיעה מקבצת את העובדים והנידחים המביאתם להר הקודש בירושלים. היה הייתה בישראל בזמנים שונים וישנה גם כיום בחלקים ויחידים מישראל התעוררות ורצון שמקורם בקדושה באמונה החזקה בהשם ובתורה בקדושת ישראל ותעודתו ברצון לקיים את הרצון השם. שהיא גאולת ישראל השלמה. זהו השופר הגדול המעולה, רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה, למלא את תעודתו הגדולה שאינה ניתנת להתמלא בהיות גולה ועלוב. מי דוגמה טובה לזה? אגרא ותלמידיו. אגרא דחף את תלמידיו, תעלו לארץ למה? כן, הוא היה בווילנה. אמר להם, תעלו לארץ. למה הוא אמר להם, תעלו לארץ? כי צריך להיגאל, מה הכוונה? התורה אומרת שעם ישראל מקומו בארץ ישראל. אומרת הגמרא, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. לכו לארץ ישראל, שם המקום שלנו, שאנחנו צריכים לחיות. כן? כל הגר בבבל, בחוץ לארץ, עובר בעשה. לכו לארץ ישראל, מה אנחנו עושים פה? כן? אמירה כזאת זה התעוררות של קודש, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להיות בארץ ישראל, זה גאולה שהיא בשופר גדול, זה השופר העליון, זה השופר של עין, כן, זה שופר שהוא טוב, זה כן בעצם ברובד העליון, כן, באלף, שופר של ראש השנה, מצוותו בשל עין, שמה זה, ממשיך הרב קוק ומבאר, ויש שהרצון הקדוש נחלש, מה הכוונה? אין התלהבות גדולה לרעיונות עליונים שבקדושה, אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה, וטבע האנושי בריא זה מחולל רצון טבעי, פשוט באומה, להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר, לחיות חיי חופש פשוטים ככל העמים, רצון טבעי זאת מתוך הרגשה לאומית. זהו השופר הבינוני הרגיל, המצוי בכל מקום. אף הוא שופר כשר, זה גם כשר. אף על פי שמצווה בראשון היא יותר מאשר בו, בדיעבד כל השופרות כשרים. יש לנו העלייה הראשונה, כן, דוגמה מטורפת לזה. יש לנו אנשים, כמו העלייה הראשונה, שהלכו ליישב את, את מושבת כנרת, כל האזורים האלה, באים, ואנשים אידיאליסטים, כמה העבודה בארץ ישראל חשובה, להקים אומה, להקים מדינה, כן, היה להם שאיפות ממש מטורפות, כן, זה היה החזון שלהם, זה מה שהם רצו. אמנם, מה לא בער בהם? כן? מה לא הניע אותם? התורה. התורה לא הניעה אותם לעלות לארץ, אבל משהו, כן, משהו בריא בנפש שלהם הניע אותם. מצד אחד זה לא שיא הקודש, מצד שני זה בסדר. כן? זה יותר דומה לשלב השני, אומר הרב קוק, בדיעבד כל השופרות כשרים. זה לא שופר של העיל, אבל זה שופר שהוא קשר, הוא בסדר. בוא נראה מה זה השלב האחרון שבו באמת התחבטנו. יש פה שני צדדים, שימו לב, דבר מזעזע. אולם יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח, ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה. שופר קטן, פסול, שתוקים בו בהכרח. אם אין שופר כשר בנמצא, אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה נעלה הנובע ממנה. ואם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום בכבוד גם הם אפסו, אין לא את זה ולא את זה. אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, חמנה ליצלן, באים אויבי ישראל ותוקים באוזנינו לגאולה. כן, זה ממש שופר של עבודה זרה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים ומרעישים באוזנינו ואינם נותנים לנו מנוח בגולה. שופר של חיה טמאה נהפך לשורו של משיח. עמלק, פיטלורה, היטלר, מעוררים לגאולה. ומי שלא שמע כל השופר הראשון, ואף לכל השופר השני הרגיל לא רצה לשמוע כי אוזניו נתאטמו, הוא ישמע לכל השופר הטמא, הפסול בעל כוחו ישמע. ואף הוא יוצא ידי חובה. גם לאומיות זו של השוט, של צרת היהודים, גם בה יש מן הגאולה. אולם על שופר זה אין לברך. כל שהוא מן כללה, אין מברכין עליו. אנו מתפעלים שלא יביאנו הקדוש ברוך הוא עוד לידי שמיעת השופר הפסול והטמא בכל כוחנו, בעל כוחנו. ואף לשופר הפשוט הבינוני החילוני כמעט, אין לנו מתגעגעים ביותר. אנו תפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו, שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשנו, ואז תהיה הגאולה שלמה. דבר מדהים. מה זה אותו שופר טמא בעניין של קיבוץ גלויות? כן, את השופר הראשון, העליון, לא שמענו. את השופר השני, גם, לא יצא מהקרביים שלנו. אומר, יכול להיות מצב, כן, לצערנו זה גם קרה, שאותם אנשים רשעים, אותו שופר טמא של עבודה זרה, הוא מה שיגרום לעם ישראל. זה שופר שמבשר גאולה, בדיוק מה שאמרת, מצד האמת זה משמיע קול של גאולה. אבל לא מברכים עליו כי הוא טמא, כי באמת הקול של הגאולה לפעמים יוצא בצד השלילי שבו. חוזר הרב קוק ואומר, אנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול לחירותנו. כן, כי באמת יש שופר קטן, יש שופר עוד יותר קטן. אנחנו מתפעלים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בגאולה באמת שלמה, מתוך טוב, מתוך אחדות בין האנשים, כן? עכשיו שאנחנו בתוך, כן, ברוך השם, הגענו לארץ ישראל, אנחנו בארץ ישראל, אז תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, זה באמת עכשיו להתחבר בלבבות, כן? ושב וקיבצך שיהיה חיבור, כן, לפעמים זה קורה לנו עוד השופרות הטמאים הקטנים האלה. עם ישראל, מתי הוא מתאחד לצערנו? בדיוק כשיש צרה, טילים מעזה, אז אנשי הצפון מארחים אותנו, שהיה ב-2006 בצפון בבעיות, אז אנחנו עירחנו את אנשי הצפון. מאוד, יש מאוד אחדות בשעת צרה. יש שופרות טמאים שהם גורמים לנו להיות, אולי אנחנו צריכים לכוון. כן, שלא סתם אנחנו אומרים, תקע בשופר הגדול, שהקרבה שלנו בתוך עם ישראל תהיה קרבה אמיתית, תהיה קרבה מתוך השופר הגדול, השופר שיש נקודה של קודש שמאחדת בינינו, כן? זה, תמיד אני אומר דברים כאלה, אבל זה לא מתחיל בזה שאתה, מתחיל בשכנים שלנו, כן? בשכנים, איך אתה מסתכל על השכן שהוא לא דתי, כן? לא מקיים תורה ומצוות, שהוא... איך אתה מסתכל עליו? בתור אדם שהוא כופר ואנשים כאלה, איך אתה מסתכל על בן אדם שמאלני? כן, הרבה פעמים זה חם אצלנו. איך אתה מסתכל על בן אדם כזה? נתחיל באמת מהמחשבות הפשוטות שלנו. לכן, בברכה הזאת אנחנו מפעמים אולי על קיבוץ גלויות, לכאורה זה מיותר, כבר ברוך השם אנחנו בארץ, עדיין זה לא שלם, כן? זה לא באמת קיבוץ אמיתי בצד הרוחני והנפשי. כן, כמה תלונות יש לנו על הממשלה, ולפעמים בצדק גם. אבל באמת, באמת, באמת צריך לראות שהברכה הזאת מתפעלת על שיא האחדות, על העשר השלם, עשר בקדושה, עשר באחדות. שם אנחנו צריכים להיות, זאת השם שנזכה להגיד מקבץ נדחי עמו ישראל בכל הבחינות. מה? כן, זה מאמר, במאמרי הראי"ה. נכון, הוא לא... כי הוא עלה לשלטון ב-33 הוא עלה.
אתה אומר אולי הוא חזה אליי?
38
מתחיל השואה. כן, אז אומרים שהוא ממש ראה.
הוא לא חזה את זה.
לא, כאילו אולי הוא חזה את מה שיהיה.
הוא לא חזה את זה שתהיה שואה. יש כאלה שאומרים על הרב קוק שהיה נביא. יש כאלה שאומרים. כן, אבל לא הייתה עדיין שואה, לא היה עדיין את השמד. כן, בדיוק, כנראה, הוא הכיר אותו, זה העניין. הוא ידע שיש צורר כזה, אבל עם הזמן, עד 38, עד שזה הגיע להחלטה סופית שהולכים להשמיד את היהודים, זה כבר ממש כל השופר הזה שהכריח אותנו כבר להבין שאין לנו מקום אחר. הרב קוק באמת חזה. מה זה? בדיוק, אז זה השופר התאמה, נכון, זה השופר התאמה גרם. אז זה מה שנתתי פה דוגמה, שלצערנו מה שמאחד אותנו גם בצורה הרוחנית, זה דווקא הדברים השליליים. המלחמות עם עזה, המלחמות בלבנון, עם חיזבאללה.
השאלה אם זה יישאר ככה, מה יקרה בסוף? יגיעו לכינו?
אז זה הקטע שהרב קוק אומר פה, תדע שהשופר ייתקע. אנחנו מתפללים שזה יהיה דרך שופר גדול, דרך השופר של הקדושה. זה התפילות שאנחנו מתפללים. עד עכשיו אנחנו מתפללים את זה. הנה, בשמונה ורבע תפילת ערבית. מה אתה תתפלל? תקע בשופר גדול. צריך לכוון על זה. כן, שהקיבוץ שלנו יהיה דרך הגדול, ולא דרך השופרות הקטנים. בסדר? חשוב מאוד. אני, שלמדתי את זה, אני הזדעזעתי כל כולי. פעם ראשונה שקראתי את המאמר הזה, לא יודעת איפה לשים את עצמי. אמרתי, בוא נה... איך מי שקרא את זה לפני, מה הוא חשב לעצמו, מה הוא... מדהים. בסדר, זאת השם, שנכוון בתפילה. חזקים וברוכים.